שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם היום הזה? אנחנו איתנו באולפן מוטי קופר, בעדר כל חי, ולא יודע, שמעתי עוד כמה רעשים שם, מעניין מי זה. ברוורמן, נראה לי טוב, בכלל נדבר אחר כך. עוז כהן, פה באולפני הידברות, כדי שאנחנו נוכל לתת את המיטב את המירב היום בתוכנית, ללמוד קצת על מסוגלות ושליטה עצמית. הופה, היום אנחנו מדבר על שליטה עצמית ועל מסוגלות עצמית. ניקח את זה גם למחר, יהיה לנו קצת שני פרקים בנושא, מה שנקרא. לראות באמת איך אפשר להעלות את השליטה העצמית שלנו. רוצה להבין בכלל מה זה שליטה עצמית. האם שליטה עצמית זה רק להתאפק? זה רק להגיד לא? או גם להגיד כן? בסדר? נעשה להבין מה ההבדלים בין שני הדברים. נעשה לראות מה זה מסוגלות עצמית. כיצד אני יכול להרים את היכולת שלי להאמין שאני מסוגל? האם אני צריך לקחת דמויות להשראה? אולי לקנא באחרים? אולי לא? אני אנסה לראות איך זה עובד על כל אחד. איתנו נדבר על ארבעה שלבים במסוגלות העצמית, על פי אלברט ברנדורה, וננסה להבין קצת מה קשור לפרשת השבוע, כאשר בני ישראל חוזרים ממלחמת מדיין, ויש להם מלא שלל, מלא ביזה, לא יודע, אף פעם לא בזזתי, אבל זה נשמע לי חוויה אדירה, והשאלה אם להתאפק או לא להתאפק, לבקש רשות או לא, איך עושים את זה ואיך לא, כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. טוב, ומה נתחיל? מלחמת מדיין. בואו נקרא את הפסוק, למעשה עם ישראל יוצא למלחמה. מלחמת מצווה, יוצאת מלחמת מדיין, וכאשר הם חוזרים, וישבו בני ישראל את נשי מדיין, ואת טפם, ואת כל בהמתם, ואת כל מקניהם, ואת כל חילם. חוזרים עם שלל עצום. בזזו הכל, ניקו להם את המדינה. חבר'ה, ניקו להם את המדינה. וואי, 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 נהדר. ויקחו את השלל ואת המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן, ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה. תקשיבו טוב. הם לקחו הכל, אבל שום דבר לא הכניסו בכיסים, מה שנקרא. אתה מבין? בוא, תכף ננסה להבין עד כמה זה חשוב. אומר המדרש, להודיע שבחן שלא נטלו כלום מן הביזה שלא ברשות, אלא הביאו לפניהם ואחר כך נטלו. יש פה שני שלבים. אדם יוצא למלחמה ותכף נעצים את העוצמה שנבין את הדבר עד כמה זה חזק. אנחנו בעצם הולכים על פי מאמר של רב חיים זייצ'יק בספרו אור הנפש, כאשר הוא, המאמר נקרא ברשות ולא ברשות, כאשר הוא מרחיב את הנושא הזה, עד כמה אדם צריך ללמוד להתאפק, ועד כמה הגדולה של עם ישראל, שהם יוצאים למלחמה, זה מלחמת מצווה, זה לא סתם כדי לכבוש, זה לא סתם כי משעמם לנו חס ושלום, אלא יש פה הוראה אלוקית, זה התפקיד שלנו כרגע, ואנחנו יוצאים למלחמה, ואנחנו חוזרים עם שלל אדיר. אני חוזר להתחלה, אני לא בזזתי מימיי, אבל זה נשמע לי חוויה אדירה. תקשיב, זהו, אנשים ברחו, השאירו פה מלא דברים. למה לא לקחת? יפה, אבל אתה יודע, הנה זה מתאים לילדים שלי. וואי, זה יכול להתאים לאשתי, אני חייב לקחת את זה שנייה. והם לוקחים הכל, אבל לא לכיס. הם לוקחים את הכל, באים לפני משה רבנו, שמים את זה, תקשיבו. זה שלנו בדיוק כמו של כל עם ישראל. סליחה? אני נלחמתי, אני סיכנתי את החיים שלי, אני הייתי מה שנקרא בעורף האויב, והחבר'ה ישבו, נשארו בבית, בוא, זה ממש לא כמו אצל כולם, בוא נעשה הבדלים. לא, הם לא זוקפים שום הצלחה, אתה יודע, לשלי, לעני. אומר רב חיים זייצ'יק, בוא נלך שנייה אחורה. תנסו לדמיין עכשיו אדם שפתח איזשהו מסגרת, עסק, ישיבה, בית ספר, בשלב מסוים, כשהוא מצליח, הוא מרגיש, תקשיב, באמת, אני מלך העולם. אני אעשה מה שאני רוצה, אני אקבע את החוקים. תקשיב, זה אני עשיתי, זה הכל בזכותי. אם אני לא הייתי עושה את זה בעשר אצבעותיי, זה לא היה פה. אז הוא מרגיש ניחוס, נקרא לזה, לנחס את הדבר הזה אליו. הוא מרגיש בעלות, הוא מרגיש, תקשיב, אני אקבע פה מה שאני רוצה, כי זה אני. זה כשאתה פותח עסק, כשאתה פותח בית ספר, מה קורה במלחמה, הוא אומר? במלחמה, הוא אפילו נלך לפני מלחמה. מה קורה שעושים הפיכה שלטונית? מה זה הפיכה שלטונית? כאשר מתוך העם, אופוזיציה שקמה למנהיגות המקומית, מצליחה לעשות מהפך. תחשבו, הם גם כובשים את המקום, לוקחים את מקומות המלוכה, מרגישים עוד פעם, אנחנו, זהו, מלכי העולם, ניקח מה שאנחנו רוצה, נשים מה שאנחנו רוצים, הם בעצם שולטים לכאורה לכל, הנה, אנחנו עשינו את ההפיכה השלטונית הזאת, כל שכן במלחמה מול עם אחר. להבדיל מיליארדי הבדלות, מה שהיה, מעם ישראל, אבל בוא נראה, המבדיל בין קודש לחול, בין עם ישראל לעמים, אבל בוא נראה את המלחמה באוקראינה, לא שהרוסים ניצחו, אבל אתה יודע כמה בזזו, כבר עכשיו, עוד בלי לחזור לרוסיה, כבר עכשיו, מה אנחנו ניצחנו, כבשנו, עושה מה שאנחנו רוצים, להתאפק, סליחה, במידה מסוימת, בוא נקשיב טוב, אנחנו מרגישים אפילו, מגיע לנו. יש איזשהו אפקט פסיכולוגי שאדם מתיר לעצמו, כאשר הוא מרגיש שמגיע לו. זאת אומרת, רואים את זה בהרבה מאוד מכירים שאנחנו מקלים במשהו, כאשר החמרנו במשהו אחר. פעמים רבות אדם מרגיש, פה אני צדיק, אז פה אני מרשה לעצמי קצת לחפף. זה גם נושא לא קשור לדעת. למשל, אפילו דיאטה. עשיתי דיאטה 3 שבועות, התאפקתי, לא אכלתי, זהו, סיימתי, ירדתי 5 קילו, מגיע לי קצת לשחרר. יש מן מגיע לי כזה, בסדר? מחקרים ראו שאנשים אפילו אוכלים בריא, והם הולכים עם עגלת סופר, שמו מצלמות, ומגלת סופר, והם קונים נבטים, עלי אספסטה, עלי טרת, כל מיני דברים בריאים, ואז קצת גלידה. מגיע לי, תקשיב. אני כל המלחך פה עשבים, קצת גלידה. כאילו, מגיע לי, אותו דבר גם ספורט. אנשים חושבים, אני אעשה ספורט, אני ארד במשקל. פעמים רבות זה ממש לא ככה. למה? כי כשאני עושה ספורט, שוב, אני מרגיש אדם טוב. הנה, עשיתי ספורט, אז אני יכול לאפשר לעצמי לאכול קצת שטויות. זה נשרף עם סך הכל הכללי. אולי נשרף במידה מסוימת, אבל הרבה פעמים אנחנו אוכלים הרבה יותר מאשר נשרף, ואז אנחנו בעצם עולים למרות שאנחנו עושים ספורט. אנחנו מתירים לעצמנו, כי אנחנו מרגישים שמגיע לנו. במלחמה, יצאנו ללחם, אנחנו היינו האלף למטה, אלף למטה, אלף מכל שבט, בוא נה, רוב עם ישראל נשאר בבית. נו, אז מגיע לנו קצת. לא, הם לא נוגעים בכלום, הם מתאפקים. עד כדי כך הדבר הזה עוצמתי, שאומר הפסוק שמשה רבנו ואלעזר הכהן, וכל נשיאי העדה יוצאים לקראתם אל מחוץ למחנה להודיע ען ונתותו של משה רבנו שכולם תלמידי תלמידיו. אומר המדרש, תבינו, שזה היה כזה מאורע אדיר לראות שהם לא נגעו בכלום, משה רבנו, אלעזר הכהן, כי אהרון כבר נפטר, כאילו אחריי יוצאים לכבד אותם, תקשיבו, כל הכבוד. מחיות, כפיים, כל הכבוד. הדבר הזה הוא כל כך עוצמתי שזה משפיע אפילו על אחרים, תכף נראה. אבל היסוד הזה של שליטה עצמית מוגדר כאשר אני מציב מטרה ואני עושה את מה שצריך כדי להגיע למטרה הזאת. זו שליטה עצמית. מה הכוונה? נגיד אני עכשיו רוצה להתאפק. מתי? מישהו הכעיס אותי. אז המטרה שלי כרגע זה לא לכעוס או להבדיל דיאטה. המטרה שלי לא לאכול שטויות. אז פעמים רבות, שליטה עצמית, זו התאפקות. אני לא אוכל את זה. אני לא מתעצבן. אני לא יגיב בצורה לא נכונה. בסדר, זו שליטה עצמית קלאסית, נקרא לזה ככה, שרוב האנשים מסתכלים על זה ככה, בא לי משהו, אבל לא. נכון? זו שליטה עצמית. אבל גם שליטה עצמית היא גם בכיוון הפוך. מה זאת אומרת? ונאמר, יש לי חרדת קהל. אני בישן. ועכשיו יש 7 ברכות, ואני נאלץ לתת דרשה. אומר, תשמע, אתה החבר של החתן, אין מה לעשות, אתה החבר הכי טוב שלו, תגיד כמה מילים על החתן. אז שליטה עצמית זה לקום ולדבר. לא רק לא, בא לי אבל לא. אני משתוקק למשהו, אבל אני אמנע מעצמי, אני אתאפק. גם משהו שאני מעוניין לא לעשות אותו, ואני צריך לעשות, ואני אעשה את זה בכל זאת, גם זו שליטה. אני שולט על עצמי, על הרגשות שלי, על הדיבור שלי, הרצון, על המחשבות שלי וכן הלאה. זאת אומרת, לא רק מה לא, אלא גם מה כן. ופה אנחנו נכנסים לעוד עולם בפני עצמו, שזה המסוגלות העצמית שלי. ברגע שאני מצליח במשהו, או אם אני יש לי עכשיו איזה אתגר, ואני אומר עצמי, תקשיב, פנגר, זה גדול עלי, אני לא מסוגל בכלל. אז זה קשור למושג של המסוגלות עצמית, ועוד נרחיב בזה בלי נדר. אבל מסוגלות עצמית, הכוונה היא היכולת שלי לבצע דבר מסוים, או לשמוע סיפור, כמו זה בלגד הרב, בוא, זה גדול עלינו. זה, בדור שלנו זה לא היה קורה. מי מתאפק? מי יכול להחזיק מעמד? ואז אני לא מאמין שאני אכן מסוגל. 4 מרכיבים יש למסוגלות העצמית. דבר ראשון, בוא נגדיר את זה, שזה התנסות והשגת מטרות. בכל פעם שאני מצליח משהו, בכל תחום שרק תבחרו, זה מעלה לי את המסוגלות העצמית שאני מסוגל לזה. בסדר? בכל פעם שאני לא מצליח דבר מסוים, זה מוריד לי את המסוגלות העצמית, וזה נראה לי שאני לא מסוגל. עכשיו זה נוגע גם לשליטה עצמית, אותו רעיון. פירוש דבר שאם עכשיו אני, למשל, רוצה לשמור על משקל כלשהו, ואני אומר לעצמי, פנגר, אתה לא אוכל עוגות, ואני מצליח, הנה היה לי איזה פיתוי עם עוגות ולא אכלתי, אז אני מרגיש לעצמי, הנה, אני מסוגל. אז בכל פעם שאני מצליח, ותזכרו את הנקודה הזאת, כבר דיברנו עליה, אבל תזכרו את הנקודה הזאת, אם אני מצליח במשהו, להתאפק, להתגבר, או לעשות מה שאני צריך, קרי, ישבתי, למדתי היום, סדר שלם. הגעתי לשיעור דף היומי, לא משנה מה. במידה ואני מצליח במשימה שקצבתי לעצמי, שמתי מטרה, הגעתי עליה, יש לי שליטה עצמית, אז זה לא רק שהשליטה עצמית פר נקודה. עכשיו, הנה, עשיתי וי, הייתי בשיעור, הצלחתי לא לאכול את העוגות. זה גם מעלה אצלי את תחושת המסוגלות העצמית. זאת אומרת, אם פעם באה יהיה לי אתגר כזה, במודע או לא במודע, אני אגיד לעצמי, שמע, אתה מסוגל. הנה, כבר עשית את זה מקודם. תקשיב. ועוד בפרט עם הדבר הקודם, עלה לי בקושי רב, עכשיו אני מסתכל על זה, תשמע, אתה יודע מה אני עברתי? בתקופות הקשרות ביותר, תקשיב, בשיא הקורונה, אני מסרתי נפש. אז כל דבר אחר נראה לי הרבה יותר קל. אז תזכרו, כל מעשה שבא לפניכם, של שליטה עצמית, לעשות או לא לעשות, לאכול או לא לאכול, לראות או לא לראות, ואני מצליח להתגבר, לא רק שאני זוכה למצווה העכשווית של המעשה הטוב, אם נגדיר את זה כמצווה, אלא גם אני מעלה את המסוגלות העצמית שלי, ואותו דבר גם ההפך. במידה ואני נכשל, אפילו פעם אחת, ולא משנה במה. המודע שלי והתת מודע שלי עכשיו מבינים, פנגר, אתה חלש בזה. לא הצלחת פעם קודמת. הסיכוי שאני לא אצליח פעם נוספת כבר גדול יותר. להבדיל, בוא ניקח את זה לעולם של תחרויות. אם שיחקתי תחרות מול מישהו, לא משנה איזה תחרות, שח, להבדיל, כדורגל, לא משנה מה. אם הפסדתי אל מול קבוצה מסוימת, המשחק הבא, אם אני לא אחזק את עצמי, אם אני לא יעלה את המסוגלות העצמית שלי, אם אני לא יאמין שאני מסוגל ואולי יתאמן טוב יותר, הסיכוי שאני אפסיד פעם נוספת גדול, כי כבר הפסדתי, אז כאן, הוא יותר טוב מני הרב, הוא יותר חזק ממני, אז אני לא מצליח, הנה, אתה רואה, הפסדתי כבר. אז תזכרו, המושג של שליטה עצמית זה לא רק נקודתי, זה גם עם השלכות עתידיות, ולכן כשעם ישראל חוזר מהמלחמה ולא נוגע בכלום, זה מעלה את קרנם כל כך שמשה רבנו יוצא לקראתם ללמד אותנו. תקשיבו, אתם מסוגלים. עם ישראל מסוגל לעמוד בדברים כאלה, אז גם אתה. דבר ראשון. דבר שני, שמעלה מסוגלות עצמית. בואו נקרא לזה התבוננות במישהו אחר. כאשר אני מתבונן במישהו אחר שמצליח בתחום מסוים, גם אם זה לא אני, אבל זה מעלה את המסוגלות העצמית שלי. לכן הרבה אנשים שרוצים להצליח בתחום לא כלשהו, לא משנה מה, להבדיל, מוזיקה, ספורט, להבדיל תורה, אני אסתכל על אנשים שעושים את זה, אתה יודע, זה נותן לי חשק. וואלה, תראה איך הוא משחק. תראה, זה אלוף. תקשיב, זוז, גם אני מסוגל. כשאני רואה אנשים אחרים שעושים דבר מסוים, זה מעלה גם אצלי את הערך ואת המסוגלות העצמית שלי, למרות שזה לא אני עשיתי, זה הם עשו. אז נראה לי שזה אפשרי, תקשיב, הם עשו את זה, יאללה, גם אני מנסה. אז במקום לקנא באנשים אחרים, בוא ניקח אותם כדמויות להשראה עבורנו, ונבין אם הם, אז למה לא אני. אותו דבר, ככה חזר מספרים בפרשה של השבוע, אמנם הם חוזרים במלחמה, אמנם הם לא נגעו בשלל, אבל כשהם הביאו את כל השלל, היו חבר'ה שרצו לחגוג. וכך אומר הפסוק, רש"י מפרש על הפסוק, ויצאו משה ואלעזר ונשיאי העדה. רש"י מסביר, לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הביזה, מה זאת אומרת? למה משה רבנו ואלעזר הכהן והנשיאים יצאו? למה? א', נכון, לחלוק כבוד לאלה שהגיעו, אבל ראו, יש מלא, אתה יודע, מהצ'חצ'חים, כאילו מהחבר'ה, בוא נביזה אחי, תראה מה הביאו, בוא נחטוף. הבנתם? אז כדי שהם לא יחטפו, משה רבנו יוצא כדי ללמד לא רק על הגדולה של המעשים של אותם לוחמים, אלא גם את האנשים האחרים. תראו אותם ותלמדו. ותבינו שמדייק רב חיים זייצ'יק ואומר, למה קוראים נערי ישראל? הוא אומר, לפי שראו נערי ישראל שיוצאים לחטוף. אז אומר, נערים זה לאו דווקא גיל, זה גם מעשי נערות. זאת אומרת, יכול להיות שאדם מנער את עצמו מהאחריות, מנוער מהדברים החיוביים, הוא אומר, תראה מה זה מעשה של רגע. מצד אחד אנשים ענקים שצריכו להתאפק, ומצד שני אנשים אחרים שממש לא עד שקיבלו תואר של נערים, וזה לא תואר מחמיא. על מעשה אחד, אדם בעצם מגדיר את עצמו, האם אני כזה או אחר, ותראו איך אנשים מעריכים, אנשים שמתאפקים, ולכן אנחנו נעריך אנשים שמצליחים בחיים, לא כי אנחנו נעריך אדם שקיבל ירושה סתם, או אמרת לכם את זה פעם, אם למשל ריצת מרתון, שריצה קשה, אם זה היה לחיצת כפתור, אני לא הייתי מעריך אנשים שרצים מרתון, אם טיפוס על האברסט, היו עושים את זה במסוק, סתם, מסוק לוקח את המנדם, שם אותו למעלה, אני לא הייתי מעריך את זה. אם ללמוד את השס, להבדיל, זה היה, אתה יודע, אני הולך לישון בלילה, אני שם איזה משהו באוזן, ובבוקר אני קם עם כל השס, לא הייתי מעריך את זה. זאת אומרת, דווקא ההתאפקות, הקושי, המאמץ, הוא זה שמוערך פה באלמה הדן, נקרא לזה, וכל שכן באלמה דעתי. לכן חזל אומרים לפום צערה אגרה, שהקדוש ברוך הוא מעריך לא רק את המאמץ, אלא הרבה יותר, סליחה, לא רק את התוצאות, אלא הרבה יותר את המאמץ. זה העבודה שלנו, ולכן, כדי שלא נתבלבל, כך אומר רב חצקי לוינשטיין, הוא שואל הרי כתוב, 1,000 למטה, 1,000 למטה, נכון? שלחו 1,000 מכל שבט, 1,000 להילחם, 1,000 מה? יפה, להתפלל, ללמוד תורה. אז לצורך העניין כך הוא מביא, שכל אחד יצא עם 1,000 כאלה ו-1,000 כאלה, אבל לא שהיה 1,000 שנשארו במחנה, 1,000 לומדי תורה, שישארו בבית כנסת, שפה כולל יפה, שילמדו. לא, הם יצאו איתם לשדה הקרב. כמה שאלות, תקשיבו טוב. א', למה צריך 1,000 כנגד 1,000? תשמע, מספיק מניין. למה צריך מכל שבט ושבט? ב', שאלה שלישית, למה צריכים להגיע לשדה המערכה? למה הם לא יכולים לשבת בבית, ללמוד תורה? זה גם יפה, זה כל הזכויות אותו דבר. למה צריכים ללכת איתם לשדה הקרב? ומה זה קשור אלינו ולמסוגלות עצמית? כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
See you.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים קצת על מסוגלות ומשמעת ושליטה עצמית. יפה. לקחנו את הפרשת שבוע שלנו, כאשר עם ישראל חוזר ממלחמת מדיין, המלחמה הראשונה הרשמית, שבעצם יוצאים למלחמה בצורה מסודרת, אלף למטה, והם חוזרים עם שלל רב שהם לקחו מתוך המדיינים, והם לא נוגעים ולו בסרוך של נעל מהביזה לתוך הכיס, אתה יודע מה? לא להיות קיצוני, הרב, תקשיב, קצת לשחרר את הלחץ. לא, הם לא נוגעים, וזה מה שנקרא, כדי ללמד אותנו לא לגעת בלי רשות, וזה השיעור של שליטה עצמית, כאשר משה רבנו אלעזר, נשיא העדה, יוצאים לקראתם, כדי להרים על נס את האירוע הזה. אמרנו שהאירוע הזה משפיע גם על אחרים, נערים, בלשון הרחוב, עם גרשיים, לא דווקא נערים כרונולוגית, הכוונה היא מבחינת גיל, אלא שעושים מעשי נערות, שרוצה קצת לפלח, תהלה קצת לקחת, מה אתה כזה, הרב, אל תהיה כזה. זה משפיע עליהם לטובה, כדי ללמד אותנו באמת היכולת לשלוט. אז אמרנו ששליטה עצמית זה למעשה הגדרת מטרה והשגת אותה מטרה. זה יכול להיות מטרה של איפוק מצד אחד, אמרנו, לא לראות, לא לאכול, לא יודע מה, לא לכעוס, בסדר? לא לכעוס, אבל מצד שני גם מעשה חיובי. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לדעת את דרשה, ואין לי קורת את הדרשה, או שאני ממש מתבייש, רב פדיחות. לשלוט על עצמי זה לעשות מה שצריך באותו רגע. ברגשות, במחשבות, במעשים ובדיבור שלנו. אז זוהי שליטה עצמית. וכאשר דיברנו על שליטה עצמית, אמרנו שהשליטה העצמית איננה מתמקדת רק במעשה ספציפי כרגע, אלא יש לה השלכה על כל המושג של מסוגלות עצמית. כאשר מסוגלות עצמית זה כמה אני חושב שאני מסוגל להתמודד עם אתגרי החיים, בסדר, אלוקים, מה שאתה נותן לי אני אקבל באהבה, יהיה רצון שאני אצליח לעמוד בניסיונות הללו. ואמרנו שכאשר אני מצליח להתגבר על משהו, לא רק שזה מזכה אותי במידה וזה מצווה במעשה חיובי, אלא גם זה משפיע על המעשה הבא. לשון חז"ל, במידה מסוימת מצווה גוררת מצווה בנושא הזה, ועבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, עמידה בניסיון אחד מעלה את הסיכוי שאני אצליח לעלות לעמוד בניסיון הבא, מכיוון שיש לי כבר צרוב בזיכרוני, בוא נעשיתי את זה. תקשיב, אתה מסוגל פנגר. אותו דבר ההפך, כל פעם שאני, מה אני אגיד לכם, מתיר לעצמי כביכול, אין להתיר לעצמנו באמת. מעשים לא טובים, אבל אתה מתיר עצמך כאילו, אמרנו, מגיע לך, כאילו אתה עייף, תקשיב, קצת בין הזמנים, בוא לא נהיה קיצוניים, אנחנו לא מבינים את הנזק האדיר שאנחנו עושים לעצמנו, לא בטווח הרחוק בעולם הבא, אני מדבר על בטווח הקצר, כי ברגע שנפלתי במשהו, או התרתי לעצמי איזושהי אופציה, הפעם הבאה שאני עלול חסון ליפול, הרבה יותר גבוהה, מכיוון שיש לי כבר צרוב במודע או לא במודע שלי, הנה זה, אני לא מסוגל, הרב, אני לא מצליח להחזיק מעמד הרב, ואני משכנע את עצמי אפילו שאני לא מסוגל, ואני לא יכול, לכן כשדיברנו על מסוגלות עצמית, על פי החוקר אלברט בנדורה, ארבעה דברים, ארבעה מרכיבים, כאשר האחד באמת זה השגת מטרות ויעדים, שבעצם זה מראה לי מה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל, אז ככל שאני אצליח יותר, אני מסוגל יותר. דבר ראשון, דבר שני, אמרנו, בוא נתבונן אנשים אחרים. ההתבוננות באנשים אחרים, בתחום הזה, שאני מעוניין להצליח בו, רק להסתכל עליהם, לקבל השראה, תקשיב, תראה איך הוא עושה את זה. אז אם אדם מסוים עושה משהו, לא משנה מה, לומד תורה, תראה איך הוא מתפלל, שיהיה בריא, אני אומר לך, זה גם יכול לעורר אצלי את המסוגלות העצמית ולהעלות אותה לרף גבוה יותר. לכן אמרנו, במקום לקנה בשני, ואני אקח אותו כדמויות להשראה. הדבר השלישי, שזה מה שאני רוצה לדבר כרגע, זה למעשה הנקודה של שכנוע. שכנוע ועידוד מאחרים. כאשר אנשים נותנים לי הרגשה, אתה מסוגל, אתה יכול, אני מאמין בך. איזה מילים חזקות, אה? תקשיב, אני מאמין בך. אני יודע שקשה לך. אני יודע שאת נופלת. אני יודע שיש לך מאבקים פנימיים שרק את ובורא עולם יודעים. אני מאמין בך. וואו. אז המושג הזה של איזה משפט מחזק, מחמאה, ככל שהמשפט יבוא, או המחמאה, מדמות סמכותית יותר, זה ישפיע עליי יותר. זאת אומרת, אם חבר אומר לי, פאגר, כל המאמין בך, בסדר, תודה, אני גם מאמין בך, ותראה את הנראה. אבל אם, כן, אבל אם עכשיו באמת מישהו מהדמויות הסמכותיות אצלנו בחיים, ההורים שלנו, המורים שלנו, וכן הלאה, יגיד לנו, אני יודע שקשה לך, אני מבין שזה ממש מאתגר, אבל אני מאמינה בך. וואו. אז יהיה רצון שככה אנחנו נגיד לעצמנו, וגם לאחרים, ואז הגענו לנקודה של רב חצקי לוינשטיין, שמביא מדוע יצאו, כאשר משה רבנו מוציא אותנו ללחמה, הוא מוציא 1,000 למטה. וזאת אומרת שהוא מוציא 1,000 מכל שבט ושבט, כאשר 1,000 לוחמים, והאלף האחרים יוצאים כתומכי לחימה, נגדיר את זה ככה, כמתפללים, כלומדי תורה, ושאלנו למה צריך 1,000 כנגד 1,000, ולמה צריך שיצאו למלחמה, למה אפשר שזה יהיה מניין בכולל, וילמדו להצלחתם של הלוחמים. אז פה כמה וכמה תשובות, כאשר רב חצקי לוינשטיין לוקח את זה לכיוון אחד, אנחנו נקרא לקח את זה לכיוון נוסף, אז הוא כותב כך. אלא, בטבעו של האדם הוא נוטה לחשוב, כי כוחו ועוצם ידו עושה לו את החיל. זאת אומרת, אדם שיוצא למלחמה, בפרט מלחמת מצווה, שאתה יודע, שאלוקים בעזרי, אתה מרגיש, תקשיב, אני מעיף אותם, מעיף אותם. ואתה מתחיל להרגיש, תשמע, אני שיחקתי אותה, תקשיב, אין עליי. יופי. אז לכן, חס ושלום, מחשבות אלו הם תחילת הכישלון וההפסד במלחמה. ברגע שאתה חושב, אני, זה לא משנה אם זה מלחמה, אם זה הצלחות בעסקים, אם זה אפילו בלימוד תורה, אם אתה מתגאה ואתה חושב, תראה אותי, תראה איך אני, פה תחילת הכישלון שלך. פה תתחיל הנפילה. אתה לא תרגיש אותה אולי, אתה לא תרגיש, כי עדיין אתה במריח אוויר שחקים, נקרא לזה. אבל בשלב מסוים, אתה יודע, יש גם סיכרון מעמקים, אז גם שיכרון גבהים, אתה יכול פתאום טיפה לקבל סחרחורת, ואתה לא יודע איפה אתה, ואולי אפילו ורטיגו, כשאתה לא יודע ימין, שמאלה, למעלה, למטה וכדומה. לשמור על ענווה, לשמור על ידיעה, זה לא אני, יש לי סייעתא דשמיא, תודה אלוקים על כל החסד שאתה עושה איתי, וככה אני שומר על פרופורציה, לא לעוף על עצמי ולא להתגאות על אחרים, אז על מנת שהחיילים לא ירגישו, תקשיב, תראה איך אני משחק אותה, איך אני קוצר במדיינים, אז שלחו את המתפללים, לוחם על מתפלל, מתפלל על לוחם, זאת אומרת, כל לוחם יודע, יש לי את יעקב שנפלל עליי, אז כאילו, שמע, תחס לנצח בגלל יעקב, מה זה צדיק הבן אדם הזה? יושב, לומד כל היום, אני כלום, אני הלוחם, תמיד, ברוך השם, גם זה חשוב, אבל תכלס, אדוני, זה בגלל יעקב הצדיק. אז כדי שהלוחמים לא יעופו על עצמם, מה שנקרא, אז זה מאפשר להם את הנקודה של החסד, של התפילה, ולכן הוא אומר ככה, ברצותו להצילם ממחשבות אלו. שלח משה 1,000 מתפללים, כמספרם המדויק של אורחי המלחמה בפועל, שהתפללו בסמוך להם, וכך ידע כל אחד מהם כי מתפלל פרטי יש לו, וכאשר יראה בעיניו את המתפלל, לא ייחס את הניצחון לעצמו, אלא לאדון הכל השומע תפילת המתפלל שייחד עבורו. אבל לצורך העניין, לכן לא מספיק שהם יהיו בכולל, אלא צריך לראות אותם בקו הגבול. אבל גם מבחינתנו, על מסוגלות עצמית, תארו לכם, הייתי יוצא למלחמה, והייתי רואה עכשיו 1,000 מתפללים, כי לומדים מאחוריי, השם, הוא האלוקים, וואי, וואי, זאת, אני מקבל עכשיו דרייב, אני נלחם כמו אריה עכשיו. אז יש פה אפקט כפול, גם לשמור על ענווה של הלוחמים, אבל גם אם אנחנו מדברים על מסוגלות עצמית, בואו נדבר על החשיבות של עידוד, של מילה טובה, של אפילו הרגשה, אנחנו מתפללים עליך. יודעים כמה זה חשוב, כאשר אדם חס ושלום מתמודד במשהו, פיזית, נפשית, רגשית, מה השם שלך? אני אתפלל עליך בעזרת השם. אני לא יפסיק להתפלל עליך. כבר הדבר הזה נותן לנו תקווה, כבר הדבר הזה מחזק, אז לחשוב איך אנחנו יכולים לעזור לאחרים כאשר במצבים כאלה, והדבר הרביעי בנושא הזה של מסוגלות עצמית, זה מצב פיזיולוגי. מצב פיזיולוגי. בוא נסכים, שאם אני צריך לספק סחורה, מסוגלות, אז אם אני עייף, או שאני סחוט, או שאני רעב, או שאני חולה חס שלום, אז ברור שהמסוגלות העצמית שלי תרד. בוא ניקח את זה בחשבון. זאת אומרת, אם אתם רוצים לעמוד מול ניסיונות, מול אתגרים, קחו בחשבון שבמידה ואתם עייפים, כדאי שתכירו את עצמכם, אני אומר את זה לעצמי, כי לפעמים אנחנו לא יודעים אפילו למה אנחנו עצבנים. את לא יודעת למה את עצבנית, אני פשוט עצבנית, זה הכל. לפעמים אנחנו עצבנים כי אנחנו עייפים. לא קשור לילדים, לא קשור לבין הזמנים, או לחופש מתקשה שכבר קורה אצל הבנות לפחות. אז לדעת שזה הרבה תלוי במצב הפיזיולוגי שלי, אז לדאוג שאני לא רעבה, כפי שאני רעבה, אני מדבר בפרט בשון נקבה, כי גבר שהוא רעב הולך לאכול, אבל אישה יכולה לתפקד בית שלם, יום שלם, לא אכלתי כלום מהם, לא אכלתי כלום, למה לא אכל? שבי תאכלי, מה הבעיה? מישהו עצר אותך, מישהו אמר לך, אל תאכלי, יופי, אז תאכלי טוב ותשני טוב, אבל גם כשאני מדבר על מושג של פיזיולוגיה, אני יכול לפרש את זה איך שאני רוצה. מה הכוונה? יש לי הרצאה כרגע, ויש לי פרפרים בבטן, יופי. מה הפרפרים בבטן אומרים? מכנים את זה כך. האם זה מתרגם אצלי במוח דבר של לחץ? הנה, אני מתרגש, אמא, איזה לחץ, איזה לחץ, ואז אולי המסוגלות העצמית שלי תרד, או שאני אפרש את הפרפרים בבטן כהתרגשות חיובית. וואו, בעזרת השם, תראה, אני, השם יסד ישמעי, אני אעשה את שלי. האם אני לוקח את ההתרגשות הזאת כלחץ, מתח, אמא, מה יהיה? או כהתרגשות חיובית. וואו, איזה אתגר, בוא נהיה סקרנים, לראות איך אני מצליח. ובסופו של דבר, תנסו באמת ללמוד לשלוט על עצמכם, אני אומר את זה לעצמי, ולא להתפרץ. שלושה עשו את זה בתורה, רק כדוגמה, האחד יעקב אבינו, השני נוח, והשלישי משה רבנו. למה אני מתכוון? יש פסוק שאומר כך, זה מדרש. אומר המדרש כך, זעקתי אליך השם, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. הפסוק הזה אמר יעקב אבינו. יעקב אבינו הרי יוצא, תחשוב, מהבית של יצחק אבינו, בסביבה של אברהם אבינו, תחשוב, קודש קודשים, עוזב את הבית בגלל אח שלו, השבבניק, שירד מהדרך, והוא עצבני עליו, והוא מאיים על חייו, אז הוא צריך לעזוב את הבית מדרש, הוא צריך לעזוב את, אתה יודע, להיות ספון בארץ ישראל, ללכת ללבן עכשיו, ללכת לעבוד שם 22, כאילו מה קרה? אז הוא מאוד רוצה לחזור לארץ ישראל, רוצה לחזור. בארץ החיים, אבל היה מתאווה לחזור לארץ ישראל. אמר יעקב, ברשות יצאתי, אמא שלו הרי שלחה אותו ואמרה לו את זה, אף אני איני חוזר אלא ברשות. אני מחכה שיתנו לי רשות. אני לא עושה מה בא לי, יש לי הרב, יש את זה בשפה, יש לי דודה, יש לי ג'ננה, כל מיני מילים רחובויות כאלה, שאני לא יכול לתפק הרב, אני לא יכול לתפק, בסדר? אז לדעת שאתה רואה שיעקב אבינו, למרות שהוא רוצה מאוד, הוא לא עושה את זה, אלא ברשות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשות אתה מבקש? הרשות בידך, שנאמר שוב אל ארץ אבותיך. אותו דבר, הצילה ממסגר נפשי. מי אמר את זה? זה נוח. נוח שהיה סגור בטבע שנה שלמה. עם חיות, עם עריות, עם דובים, לא יודע מה, תחשוב, הוא מאכיל את החיות, סליחה, מה אני פה עובד בספארי, תקשיב, מציתי, שבוע חמוד, בתחילה התרגשות, איזה יופי, תראה את הדוב, תראה את הנמלים, בוא חלס, חלס, שנה שלמה, אין לי חיים, אין לי חיים, והוא מסתכל, זהו, יבשו המים, נגמר המבול, נגמר הבול, המדרש אומר, אמר רבי יודן, אחד מהתנאים, אני הייתי שובר את התיבה, תן לצאת, לא, נוח לא יוצא. עד שאלוקים אמר לו, צא מן התיבה, שנאמר, וידבר אלוקים אל נוח ולאמור, צא מן התיבה. הוא נכנס ברשות, והוא יצא ברשות. ואחרון חביב היה משה רבנו, כאשר אומר הפסוק, בורא עולם מדבר אליו בסנה, שולח אותו לשליחות היסטורית, הולך לגאול את עם ישראל. אומר הפסוק, וילך משה, וישוב אל חותנו. מי זה חותנו? יתרו. אומר רשי, למה הוא צריך ללב? מה אתה רוצה? אומר רשי, ליטול רשות. מה, אני ילד קטן? מה, אני צריכה לבקש רשות מההורים שלי? כאילו, אמא, סליחה, זה חופש. אני ילדה גדולה. אז בואי, יקירתי, משה רבנו ביקש רשות. בסדר? בואי, וגם לא מאמא שלו, מהחותן שלו בכלל, שוור, כאילו, בוא, אני לא חייב לו יותר. חייב, אבל לא כמו אבא ואמא, בסדר? ובכל זאת אומרים חזל, שאם פוטנציאלית, יתרו היה אומר לו, אתה לא הולך, אתה לא הולך, תשאר פה עם הכבשים. אז משה רבנו היה אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקים, תקשיב, אני מניח לך, אבל חמי לא מרשה לי, אני נשאר. לכן זו העבודה שלנו, יקיריי, להבין, לבקש רשות, יש לנו שליחות, יש לנו מסוגלות עצמית, ואם נעשה את זה, נעשה את זה כמו שצריך. תודה רבה לכולם, נתראה ונשתמע, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.
למה לא, למה לא, למה לא תעשה חסד? למה לא, למה לא תעזור קצת? למה לא, למה לא, אל תעמוד מנגד? למה לא, למה לא תעצור בצד? תלך תצעד עד סוף עולם, חפש פשפש, תנבור, תספור במו ידיך את מעשיך. זה לא כוחות אם לא תפעל, תרבות הצל גופך נפל, אף אליי תוררה אם אשירה את כל פניך בתוך מתיך אל תוך חייך. מדוע לשנות תנך אם זה ידוע? מכאן ואילך מכתב קבוע, זה לא עומד להשתנות, אפילו לא קרוב להיות בערך. למה לא, למה לא, למה לא תחפש צדק? למה לא, למה לא תעסוק בדבר? למה לא, למה לא אל תחדול מלכת? אז למה לא, למה לא תאמין שאפשר? תפנים תחיל מכלול כזה, תציר עמדות באופן זה, ישב אותם עמוק בדעותיך. תבוא תיגש תקרב לראות, זו לא בושה לשאול לטעות, והמצוות ישעשעו ירוממו אש ברוחיך בכל גידיך ואיבריך. מדוע לשנות תנ"ך אם זה ידוע? כאן ואילך מכתב קבוע, זה לא עומד להשתנות, אפילו לא קרוב להיות. איך, איך להתגבר? איך באמת להתחבר? איך אפשר להישמר? זאת סיבה להיזהר, להצטנן בקור, לצאת, להתלכלך בחוץ. מדוע לשנות תנ"ך אם זה ידוע? מכאן ואילך מכתב קבוע, זה לא עומד להשתנות, אפילו לא קרוב להיות. מדוע לשנות תנ"ך אם זה ידוע? מכאן ואילך מכתב קבוע, זה לא עומד להשתנות, אפילו לא קרוב להיות.
תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום איתי אושרי מנהיימר. אושרי גדל דרום תל אביב, בסדר, אחד משלישייה, מה אתה יודע, חיים צולעים בהתחלה, שגורמים במה שקרה במערכת החינוך, לא נותנים לו ממש סיכוי להצליח במשהו. מה הוא יעשה בפועל? האם הוא ממנף את זה לפשע אולי? או להפך? אולי לשפע? לעזור לאחרים? בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב, אושרי, מה שלומך?
בוקר טוב, כבוד הרב, שלומך.
מעולה. תספר קצת על אושרי.
כמו שאמרת, כבוד הרב, גדלתי בדרום תל אביב, כפר שלם. כשאני שואל אותך, כבוד הרב, מה זה דרום תל אביב? מה שרול לך על הראש?
סודנים.
סודנים. סודנים, החצר האחורית של תל אביב, פשע וכו'. אז גם כילד, המקום היה שם רווי בדברים לא טובים, אבל ברוך השם, אנחנו, האנשים יוצרים את השינוי.
אוקיי. זאת אומרת, אתה גדל בשכונה, אתה רואה חבר'ה שעושים בלגן?
ברור, ברור. אם זה ניידות משטרה, ואם זה דברים כאלה, ברור, חד משמעית. אבל עם הזמן מפתחים את המקום, ואנשים משתנים, ויש התחדשות עירונית רק באוכלוסין. ובאמת, גדלתי, אנשים קוראים לי פרח השכונות, לא יודע למה, אבל כאילו.
איך זה לגדול אחד מתוך שלישייה?
יותר מזה, הם חד-הורית עם שלישייה.
וואו.
אז בכלל, אמא שלי זה דבר מדהים, עולם ומלואו, שגידלה שלישייה לבד. לא פשוט בכלל. אם זה כשמישהו חולה, אז צריך להסחב איתו לבית חולים ביחד. אם זה, אין, אמא שלי זה חורף, נזילות מאגק, דברים כאלה. זה דברים שכביכול אני אומר, איך הקדוש ברוך הוא נתן לאמא שלי את התעצומות נפש. אבל פעם אחת הייתי איזשהו רב, הוא אמר לי, זה אחרי שאם אמא שלך לא הייתה פותחת שערי שם, היית בכלל בגלגול אחר כילד פשע. זה משהו שאי אפשר להקל אותו בכלל.
מדהים.
אבל הדחיפה של אמא להצליח ולשאוף הכי גבוה שאפשר, זה רק גרם לי יותר להאמין בעצמי. היו גומרים בדרך שאתה יודע, לא האמינו.
לא הייתה תמיד טוב? לא הייתה?
אני אגיד, הייתי תמיד שהוא... הייתי הסלב של הישיבה. למדתי בישיבה תיכונית, הייתי הסלב... הייתי שנתיים ברציפות יושב ראש מועצת תלמידים.
וואו, למה? מה מיוחד לך?
אני לא אוהב להעיד על עצמי, אבל אני מאוד דומיננטי, מאוד אוהב להשפיע, לשנות, הולך נגד הזרם בשביל הציבור המוחלש, אפשר לומר. אבל היה גורם בכיר בישיבה התיכונית שלי שפשוט מאוד אמר לי, נכנסתי איזשהו למשרד שלו, איזושהי סיטואציה, הוא אמר לי, יד כולם, אני לא מאמין בך.
וואו.
עכשיו, אתה בתור ילד, אומרים לך, אני לא מאמין בך. אוטומטית אתה נכבה, אומר, קח את התיק שלך, לך תהיה ברחובות. ולא נתתי לו להשפיע עליי. אבל אחי...
בן כמה היית אז?
נער, נער, כיתה י' י' א', ואותו גורם בכיר עוד מוסיף ואומר, אני עד הייתי בתנועת בני עקיבא, מדריך נוער בדרום תל אביב, והוא אמר, לך לחבר'ה שלך, אולי הם יאמינו, אני לא מאמין בך. ומקסימום, ועוד אחד שהוא זרק, חבר בצחוק שזרק את זה שאני, הוא אמר, אותו זבל, זה המשרה הבאה, שבוא, מזכורת יפה, אבל...
הבנתי. ו... נהג מסעית זבל, זה העתיד שלך.
כן, זה העתיד שלי, ככה הוא כבר ייד לי את העתיד, את המסוגלות שלי.
וואו.
ובאמת לקחתי את זה בהתחלה מאוד קשה. כי המנהל, עכשיו, מאוד מאוד, הגורם המחיר הזה, לא הייתה אינטראקציה טובה. הוא גם מאוד היה גזען, אבל לא נפתח את הסיפור הזה, אבל הוא מאוד מאוד, ספציפית אליי, לא אמין בי. לא, אני מאוד פעלתי גם בישיבה, למען התלמידים, להחזיק אותם בישיבה, וכל הדברים האלה, והוא... תמיד זה, עד היום זה הסריטה הזו של החוסר אמונה בו. אני חושב שאם הוא היה יותר מאמין בי, הייתי יכול יותר, אולי להוציא ציונים טובים, אבל מה? הסריטה הזו הפכה אותי יותר, יותר לבינם של מאמין.
מה זאת אומרת מאמין?
קודם כל מאמין בורא עולם.
אוקיי.
Okay. כי אתה יודע, לפעמים אנשים מוצאים פה, ויש רק את המלאכים שרוצים להגיד אמן על הדברים הרעים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן זה לקרות. וגלגל את כל הסיפור הזה, שגם בצבא שקיבלתי את הצל"ש, את ציון השבח, אז חזרתי אליו. ופתאום תולים בישיבה פוסטר ענק, הייתי אז בחדשות בערוץ מסחרי אחר, ומאוד גאווה וכו'.
תכף תיקח אותי לצלש, אני רוצה להבין למה קיבלת צלש, כי אני לא זכיתי לקבל צלש, אז כנראה עשית משהו מיוחד. ואת אומר, וזה קטע שאתה סוגר מעגל, אבל סוגר מעגל כאילו לא פשוט. אתה בעצם חוזר לאותו בכיר, שאמרת לי מי זה הבכיר הזה, אנחנו לא נגיד בגלל בעת כבודו, אבל הוא אדם מאוד בכיר במסגרת שאתה למדת בה, ואתה מגיע אליו, כאילו אדם שאמר לך, יאללה, לא צריך משום דבר, אתה כאילו, יאללה, לא מאמין בך, ואתה מגיע עם צלש מהצבא. ואיך הוא מגיע?
ואני מזכיר לו גם את הסיטואציה.
וואו.
אמרת, אתה זוכר שלו, עשן? וישר כזה במגננה, השפיל מבט, אני אמרתי דבר כזה? אני אמרתי דבר כזה? ואני אומר, כאילו, לפחות אני מבקש סליחה. לפחות תבטיח שאושרי הבא, לא תעשה לו את זה.
וואו.
אבל מה שאני שומע זה, ושמעתי שהוא עדיין עם התחושה הזאת של איפה ואיפה, בוא נגיד את זה ככה.
וואו. מה קרה בצבא? איך, מה, התגייסת לצבא?
התגייסתי לצבא, למערך מגל. זה מערך שבעצם מגייס מפקדים, שעשו קורס מקים, הכשרה ייחודית, אינטנסיבית, והופך אותך למפקד. מכל הבחינות, גם מבחינה... פיזית, גם מבחינה נפשית, מבחינה הדרכתית, מבחינה חינוכית. והשאר שובצתי בבסיס חיל האוויר, בסיס הטכני בחיפה. בסיס שלא כל כך, בתקופתי לפחות, לא יודע מה היום, אבל לא היה ססים להיכנס לשם אנשים. ונפל, היו כמה מקרים, אבל המקרה הספציפי הזה, וזה משהו שבתור מפקד, המטרה שלי זה היה לבוא ולתת לחייל את העניין שבצבא, אומנם אין לך אמא ואבא. אבל אני אמא ואבא שלך פה.
אתה מקבל חיילים שאין להם מוטיבציה, זה לא חיילים
שהתנדבו,
אתה יודע, סיירות עכשיו.
אין להם מוטיבציה להגיע לתפקיד היהודי. אין להם מוטיבציה להגיע לתפקיד היהודי שהצבא בחר להם. זה אנשים שיש להם בעיה רפואית, יכול להיות לוחמים, תומכי לחימה בקושי. ופתאום מגיע אליי חייל. בהתחלה, כולו באינטנסיביות, אני רוצה, איך הוא אמר לי, אני רוצה להתנדב, לארח חייל חייל בודד.
אוקיי.
אמרתי, טוב, עכשיו בדרך כלל אתה עושה רעיון אישי בהתחלה, תוך 24 שעות מהקליטה של החייל, אתה בודק מה מצבו הנפשי, מה מצבו הפיזי, יש לו בעיות בבית, כל הדברים האלה, בעיות כלכליות. החייל לא יראה שום דבר מצוקה.
הוא רוצה שגדיר אותו כחייל בודד?
לא, לא, הוא פשוט... הוא רצה להריח. רצה, לא הראה לי סוג סימני כל שם של בעיה מסוימת. ואותו חייל, תוך יום וחצי, תוך 24 שעות אחרי הרעיון, בא ואומר לי, אני רוצה לפגוע בעצמי.
וואו, כאילו רוצה להתאבד.
אני רוצה להתאבד. אני רוצה להתאבד, המקום הזה לא מתאים לי, המקום הזה לא בשבילי. אני רוצה, יש לי סטארט-אפ בחוץ, אני להשקיע, יש לי את חברה שלי בחוץ, יש לי פה, יש לי שם.
לא, אני סגור על עצמו, או להתאבד עם חברה.
כן, שוב, החברה מאוד תמכה בו שהיא... חברה שתמכה בו שיפגע בעצמו.
אוי ובוי.
ואותו בחור, שהוא בחור באמת קסם של בחור, תוך שבועיים לפני הסיום תירונות שלו, לילה אחד, הסמל הולך, כיבוי אורות, סופר את הראשים של החיילים, ושחרר לישון. ואותו חייל לא בחט. עכשיו אני מפקד, המפקדים מוכרים, קיים לפני החיילים והולכים לישון אחרי החיילים. אז השעות שינה זה לא שעות שינה של 6-7 שעות, אלא זה 4 שעות במקסימום. ואני כבר בחלום השביעי שלי. הרב, כבוד הרב, פוך, 16 מעלות, חדר. ופתאום...
חיים טובים.
חיים טובים, ופתאום... הלו, קום, 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 חייל שלך נהדר.
יו.
וחייל נהדר, טוב, מתקשרים. איפה אתה? איפה אתה? לאן נעלמת? אני פוגע בעצמי. היום אחד יש, אני היום... אחורי, מחזיר את נשמתי לקדוש ברוך הוא. ככה, הוא אמר לי, מחזיר את נשמתי לקדוש ברוך הוא. אין לי כוח.
אוקיי.
תראו, למה? הוא אומר, אבל מה עשינו וזה? והוא אמר לי, אין לי כוחות, אין לי יכולות, אני זה. אמרתי לו, אוקיי, הכל בסדר, אני פה איתך, אבל משום מה, הוא ניתק את השיחה. עד שתוך שעתיים של חיפושים כבר הבסיס, הקפיץ מטוסים, מסוקים באוויר, משטרה, נעדות בדרך, חיפושים. הצבא לא ממית ברכו של חייל, ועדיין נלחמתי עליו בצורה בלתי אמנת, תפסתי אותו ממש בקטע שכבר הוא חתך תברידים, ובאמצע הלילה ישר מטפל בו, עוזר לו, נותן לו את הסיוע הנפשי באמת, כי אין באמת שהוא עכשיו קצין, קצין בריאות הנפש בשעה 2 בלילה. אז נשארתי אותו בערך, מעד שעה 4 בבוקר, משהו כזה, לשעות השעות השינה שלי והמצב שלי, ברוך השם, אני, לפני שאני אסיים את הסיפור, אבל באמת העניין הוא שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו. זה מאוד מתקשר גם לעניין שלי. הייתי יכול לומר לאותו גורם בכיר שומע, אני איתך. לא יוצא לי שום דבר. אני חי בדרום תל אביב, המצב שלי שרה, אין לי אבא, אני לא בקשר איתו. אנחנו רואים, התיק הקלאסי בשביל להגיד, לא יוצלח, הבחור לא יוצלח. אבל כנגד כל הסיכויים, העניין שקודם כל, להאמין בקדוש ברוך הוא, זה לפני הכל. באמת, להאמין בקדוש ברוך הוא, זה נשמע קצת קיצ'י, כבוד הרב, אתה יודע, אמונה בקדוש ברוך הוא.
מה זה מוכן להאמין בקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת
להאמין? כי אני יודע, לפני שאני מאמין בעצמי, אני צריך להאמין במי שמנהל אותי. במי שפותח לי את הדרך, מי שפותח לי את המזל, מי ששולח לי בבוקר, לפני שאני קם, פעם לא הייתי מקפיד על זה, אבל אתה יודע, כבוד הרב, אמרו לי, שאתה פוקח עיניים, לא שאתה מתלבא. אתה קודם כל תגיד מודה אני לפניך, מלך, וגם ש... החזרת בי לשמתי בחמלה רבה אמונתך.
Okay.
מפה מתחילה האמונה האישית שלך בקדוש ברוך הוא, וגם לעצמית בך, שאתה מאמין בעצמך, שאתה מסוגל להאמין בקדוש ברוך הוא. זה משפט, זה צד מסובך, אבל באמת, כשאני הבנתי שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, כבוד הרב, אני גם הבנתי שאני יכול גם להאמין בעצמי.
זה נותן לך איזושהי עוצמה מסוימת, שאתה...
כי הגעתי להבנה שאם הקדוש ברוך הוא מאמין בי, אז למה אני לא אמין בעצמי?
וואו.
אם הקדוש ברוך הוא פתח לי את הדרך, סיימת את הישיבה התיכונית שלך בהצלחה, בגרות מלאה, ציון, השתבח הבורא. למה הקדוש ברוך הוא כן מאמין בך ופותח הדרך, אבל אתה בגלל איזה מישהו שזה גם ניסיון, הקדוש ברוך הוא שר לך ניסיון.
נכון.
אז מה? אז בסופו של דבר, העניין של האמונה האישית, קודם כל, וגם עוד יותר מזה, כאיש, כבוד הרב, אני מאמין שאתה איש חינוך מעולה, אבל העניין שגם להאמין באחר.
אוקיי.
החייל שלי האמנתי בו.
וואו.
חוץ מהחייל הזה, ברוך השם, יש עוד מלא סיפורים, אבל עדיף שאני לא...
למה צלש? אופם, אני לא...
אז הצלש, האמת, אני גם לא מתי למה צלש.
אוקיי.
כאילו, מה עשיתי?
אושרי, קבל. אין פה מישהו שקבל צלש, קח אותו.
בדיוק.
עשית משהו.
אבל מסתבר שזה לא ברור מאליו.
אוקיי.
שללחם על, על החייל שלא... לרוץ, לרוץ אחריו את השינגים לנהג שלא נפקד. כי באותה כסף אני אומר, מה, אני אפקד, מה אכפת לי מה חייל הזה? ילך לפקד שיהיה בכלא, שישב, שיעשה חשבון נפש. אבל למה לגרום לבן אדם לא להאמין בעצמו, ולתת לו את הבמה לא להאמין בעצמו?
זאת אומרת, קיבלת צל"ש על זה שאתה מסרת נפש בשביל החיילים? זאת אומרת, הודעת אותם, אכפת לך מהאנשים? ככה זה מה שעשית?
ככה הנימוק היה.
וואו, וואו.
אבל אחרי הצבא גם, יש את העניין של המיזם החברתי מפיצים אהבת חינם.
מה זה?
זה מיזם שתחילת הקורונה. כבוד הרב, אני שומע, קורונה... אם אתה זוכר, ארץ וחורבנה עם המדינה. זה הכל נסגר, כלכלי, עסקים סוגרים ופותחים, פותחים וסוגרים. ואותי לימדו לא לשבת ולא לעשות כלום. תמיד לבוא ולתת את הסיוע ואת המענה.
אז מה עשיתם?
אני יושב, אני רואה ערוץ התדברות. אני רואה ערוץ התדברות. אני מדבר, אני יודע שעוזרים פה, עוזרים שם. אני אומר, ערוץ הידברות, ברוך השם, דואג לכולם. אבל מה אושרי מנהימר יכול לעשות? תמיד המחשבה שלנו צריכה להיות, מה אני יכול לעשות יותר טוב לעם ישראל.
יפה.
והקלתי מיזם שנקרא מפיצים אהבת חינם. לקחתי את העניין של, כל פעם אומרים, הנה, יוזן בתמוז, שבין המצרים, אהבת חינם, להפיץ אהבת חינם. לקחתי את המושג של אהבת חינם. אמרתי, מה הפעולה שאני צריך לעשות עם זה?
אוקיי.
מפיצים אהבת חינם.
מה זה להפיץ? איך? יש מפיץ?
מיזם, בדיוק. אז לא עכשיו שליח עם אהבת חינם.
אוקיי.
אבל מיזם שנקרא מפיצים אהבת חינם. מיזם שהקמתי בתחילת הקורונה עם עוד צעירים, חלקם דתיים, חלקם מסורתיים, חלקם חינוכיים. זה גם המורכבות שלו, שהשילוב היפה הזה של העם היהודי, של עם ישראל, עם אחד בלב אחד. והתחלנו לגייס כספים. התחלנו לגייס כספים, זה הגיע לרמה של, ברוך השם, עשרות אלפי שקלים בפעם הראשונה, בפעם השנייה, בפעם השלישית גם, כבר 3 שנים ברציפות.
מה עושים הכסף?
אז אנחנו קונים מוצרי מזון, עושים מארזי מזון, ומתחילים בחלוקה לכל הארץ. ברמה שהגענו מתל אביב לערד.
משפחות נזקקות?
משפחות נזקקות. עכשיו, הכי יפה, זה לא רק משפחות מרובות ילדים, אברכים, זה לא, זה ממש כל המכלול של עם ישראל. מי שצריך עזרה, אנחנו באים ואומרים לו, בבקשה, בוא קח את המארז מזון. אנחנו לא בודקים את כל הטופסולוגיה, כי זה, מאדם צריך עזרה, אנחנו מאמינים לו, יש לנו את האמונה להאמין באחר. המסוגלות שלנו לבוא ולתת את הסיוע למען האחר, כי המחשבה שלי, יש לי אח שלי שצריך זקוק לי. אני לא מסתכל על הכיפה שלו, האם זה כיפה של גדולה, קטנה, סרוגה, שחורה, זה לא מעניין אותנו. העניין של להפיץ אהבת חינם בצורה אמיתית מהלב, לב טהור ברא לי אלוהים ורום אנחנו חדש בקרבי. הרוח והנכונות שלנו, שזה יבוא מהלב שהקדוש ברוך הוא ברא לנו, זה עולם ומלואו מבחינתי.
מקסים, אושרי, תודה רבה רבה. אז בוא נסכם, חבר'ה, אז ככה, קודם כל, בוא נאמין בבקשה בעצמנו קודם כל. בוא נתחיל אחרת, בוא נאמין בקדוש ברוך הוא, נאמין בעצמנו. נאמין באחרים, יקיריי, תראו מה זה איש חינוך שיכול לזלזל בזה בחור, וגם שאתה יודע, בא ומחה, אני הצלחתי, למרות, כמו נגיד, וואו, תקשיב, טעיתי. אני נקחי, אני אמרתי. בוא נמספיק, גברים, מה שנקרא, או גברברות, להודות, אתה יודע מה? זה החינוך האמיתי. נגיד, אתה יודע מה? טעיתי. תקשיב, אין עליך. אני ממש מעריך. ירצו שאני אדע, לאושרי הבא, מה שנקרא, רוצה שאני אצלו את המקסימום שלכם, תראו עוד כמה אדם משקיע, בסופו של דבר, על מעשים שאדם עושה בסתר, מכריזים בגלוי. בסופו של דבר, צלש כזה או אחר. מיזם חברתי, לא לשבת ולחשוב, מה קשור אליי, קורונה, קורונה. מי שימות, ימות, ואחרון שישאר פה, יסגור את האור. לא, קום, תעשה פה משהו, והעולם יהיה טוב יותר. אושרי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.